שלום וברכה וערב טוב, מחילה לאיחור. יש כל מיני צדדים טכניים שגרמו לזוועה הזאת. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בעמוד 12. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בעמוד 12. בפסקה שאכילנו בפעם שעברה, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. לפי איך שפירשנו את זה, זה יוצא כך. מתחילה, היה צריך שעובדי עבודה זרה יהיו אבותינו, כדי שיקרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. מה פירוש הדבר? עבודת השם כשהיא עומדת לבדה, היא עשויה להיות כולה שכלית. ועבודה שכלית אינה משתפת את כל חלקי הנפש. ולכן היה צורך לעבור דרך שלב קדום של עבודה זרה. עובדי עבודה זרה הם אנשים חכמים מאוד בתחום של כל מה שאיננו שכל. הם חכמים מאוד בהבעת רגשות, פיתוח הדמיון, שיתוף הגוף. בקיצור, זה חי. האנתרופולוגים עובדים, אוהבים לעבוד על עובדי עבודה זרה. מייסד האנתרופולוגיה, מי זה היה? קלוד לוי שטראוס. קלוד לוי שטראוס. בלי קשר לשם המשפחה שלו, מה אתם חושבים שהוא היה?
יהודי.
יהודי, כמובן. הוא היה יהודי, והוא חקר את כל החברות האנושיות, היותר מרוחקות, היותר פרימיטיביות, שבכדור הארץ, חוץ מתרבות אחת. תנחשו איזו? היהדות. כן, זה משהו מדהים. את היהדות הוא לא חקר, אפילו לא כחטיבה אנתרופולוגית. לומר לכם את האמת, פיצוי קיבלתי על זה. לפני שנה הגיע אליי אנתרופולוג מצרפת, כדי לחקור אותי. הוא עושה תזה על מחקר בעצם, על התנועות המשיחיות ביהדות. אז הוא חקר אותי בתור תנועה משיחית. אבל למה אני אספר לכם את זה? זה שלוי שטראוס לא רצה לחקור את היהדות, אולי בגלל שהוא חש שזה לא נושא אנתרופולוגי. כלומר, היהדות במהותה, נגיד מצד מה שהיא משדרת, היא משדרת איזושהי התנשאות לעומת הטבע. זה לא שאין צדדים טבעיים בתוך היהדות, אבל במהותה המסר שהיא משדרת, זה אפילו הייתי אומר משהו שדווקאי נגד הטבע. ולכן הוא לא הרגיש שמה בבית, לא הרגיש נוח. כן? בדומה לזה מצאנו תופעה אחרת בתחום אחר, בתחום מדעי המדינה. היה גוי אחד שמשום מה לא היה יהודי בשם מונטסקיו. שמתם לב שהוא לא היה יהודי? זה מפתיע ביותר. והוא כתב ספר על החוקות השונות בשם רוח החוקים. או בערבית צחה, לספרי דלווה. לספרי דלווה. כן? של מונטסקיו. ושם הוא חוקר מספר חוקות. את החוקות העתיקות, מן היתר, החוקות היווניות השונות, החוקה הרומית, החוקה הצרפתית, וגולת הכותרת מבחינתו זאת החוקה הבריטית. החוקה הבריטית הייתה עבורו הפסגה של המאוויים של מדעי המדינה. משום מה, הוא לא כלל בספרו שום שורה, שום התבוננות, בחוקה העברית, בתורה. וברור שאדם מלומד כמוהו ידע על החוקה העברית. הוא לא הכניס אותה במסגרת התבוננותו. טוען אברהם לבני, שהסיבה לכך היא שמשום שהוא הרגיש שהוא כאן נמצא מול מקרה ייחודי. הרי התזה שמדבר עליה מונטסקיה, זה שהחוקות הן פונקציה בין היתר של התרבות הייחודית, הגיאופוליטית, של כל עם ועם. בגלל שהבריטים חיים באי, לכן יש להם חוקה כזאת. וזאת הטענה שלו. והוא הרגיש כנראה שהיהדות איננה עונה על הקריטריונים האלה, משום שעם ישראל נכנס לארצו כשכבר חוקתו בידו. לא נוצרה כאינטראקציה עם האדמה. והדבר הזה כנראה היה יוצא דופן. אם אנחנו חוזרים לנושא שלנו פה בהגדה של פסח, יוצא שאם היינו מתחילים מעבודת אלוהי ישראל, עבודת השם, היינו מתנתקים במידה מסוימת מכל עולם החוויות והרגשות שעובדי עבודה זרה כל כך חכמים בהם. לכן, על מנת לשתף את כל כוחות הנפש בתוך עבודת השם, סודר שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו, אחרי שעבדנו עבודה זרה כמו שצריך, והפלמנו את כל הכוחות הנדרשים, אז קרבנו המקום לעבודתו. כן, בבקשה, טל, מה אתה רוצה?
מה עם הביקורסים? מה עם? שילד עובר שלושה שלבים עד שהוא נהיה מאמין. עבודה זרה,
האם אתה רוצה שאני אחזור על השאלה שלך, כדי שהציבור לא יצעק עליי שהם לא שמעו את השאלה שלך? בכיף. בכיף. יפה. אז טל מסכים שאני אחזור על השאלה שלו. שואל טל, מה עם האפיקורסות? איך אנחנו מפנימים את האפיקורסות בעבודת השם? נכון? זאת השאלה שלו. כי הרי אתה מתייחס לדברים שאני אמרתי בשיעור אחר. וזה ש... האדם עובר באופן טבעי שלושה שלבים בחיים שלו. שלב אלילי, פגני, שלב אפיקורסי, הנערות, ושלב בסוף, אולי הוא זוכה גם לאמונה. אבל זה מתחיל מאמונה פגנית, אחר כך כפירה, ואחר כך אמונה טהורה. אז אתה שואל, איך מכניסים את האפיקורסות בעבודת השם? בתהליך שעם ישראל עבר. עד כאן השאלה שלך. הבנתם את השאלה שלה? מישהו לא הבין את השאלה של טל? כולם הבינו? אז תוציאו דפים, יש לכם בוחן. אבל הפעם נוותר. התשובה היא שצורת האמונה היהודית, אם אתה מנתק אותה מעבודה זרה, היא בעצמה האפיקורסות. בוודאי. מה הייתה אמונתו של אברהם אם לא כפירה? כפירה בכל המוסכמות, בכל האלילות. יש אפילו הצגת תיאטרון שמובאת על ידי אבן שמואל בהקדמתו למורה נבוכים. רואים את אברהם שובר את פסלי עבודה זרה. וכל הכהנים של האלילים האלה תולשים את שערותיהם ואומרים, קץ האמונה הגיע, קץ האמונה הגיע. כלומר, העמדה העברית בבסיסה היא שלילה. כן? איך אומרים בתלמוד? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מבחינה זו, אין לך אמונה טהורה יותר מזו של האתאיסט. אבל בתנאי שהוא אתאיסט באמת. לא בכאילו. רוב האתאיסטים מלאים באמונות תפלות. מאמינים בכל מיני אבנים סגוליות, ובפרסת סוסים, ובמגנטים, נכון? ובהורוסקופ. אז הם לא אתאיסטים, הם עובדי עבודה זרה, עובדי כוכבים ומזלות. בסדר? תצ'ווד, אומרים את זה בלעז. נכון? אבל אם אדם מצליח להיות אפיקורוס אמיתי, כלומר, אתאיסט כמו שצריך, אז הוא יכול להיות, להיחשב כמאמין. מובן? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. נכון? מה? מי? מי לא כופר בעבודה זרה? האתאיסט כופר בעבודה זרה. כי האתאיסט כופר בעבודה זרה.
גם. למה להניח את זה? למה לא לומר שהאתאיסט כופר באמונה?
הוא כופר באיזו אמונה?
באמונה האמיתית באשר היא.
אני עוד לא יודע, אתה עוד לא הגדרת לי מהי האמונה האמיתית באשר היא, כדי שאוכל לדעת האם מה שאמרת עכשיו הוא נכון. מהי האמונה האמיתית באשר היא אם לא שלילה? הרמב״ם אומר שפסגת האמונה של היהדות זה השלילה. כן, דבר. כן. נכון.
מה לא יהודי בזה?
זה מאוד יהודי. כן. הרי אתה יודע שירמן כהן היה יהודי. כן, מה שחסר שם זה הנבואה. הנבואה היא אפשרית רק על בסיס אתאיסטי. ברור. לכן, הרמן כהן היה מאוד יהודי, והוא מלל. שזה גם כן יהודי. כן. כן, בבקשה. כי הוא שולל את האלילות. והבסיס של האמונה ביהדות זה השלילה של האלילות. כלומר, החירות המוחלטת מכל שיעבוד. האתאיסט אינו רוצה להיות משועבד לשום גורם. במובן הזה, הוא לא יכול להיות בעד משהו אחר. כי ברגע שהוא בעד משהו אחר, הוא מגדיר. גם אל אחד זה הגדרה. כלומר, כשאנחנו אומרים אל אחד, אנחנו בזה הרבה פעמים עשויים להגיע למונולטריה. כלומר, לעבודת אליל אחד. כן? רוב בני אדם, כשאומרים שהם מאמינים באלוהים, הם מתכוונים לאיזשהו אליל, שהם מכנים אותו בכל מיני שמות. אחד השמות המצויים ביותר זה כוח עליון. את מכירה את הביטוי הזה? כוח עליון זה ביטוי אלילי מובהק, שמסביר את אלוהים בתור כוח. בסדר? והאתאיסט מרגיש את הזיוף שיש באמירה הזאת. אפשר להגיד שמעת האלוהים נובע כל כוח, אבל להגדיר אותו ככוח זה להקטין אותו. ולכן הדרך היותר בטוחה לא ליפול למאמורה הזאת זה השלילה. הוא צודק.
אין, לא משנה מה, לא משנה הגדרה. לא קיימת הגדרה כי אין.
גם אין זה סוג של הגדרה. כלומר, אם אתה בא לשלול הגדרה, אז בסופו של דבר אתה מדבר על הגדרה חיובית מובלעת. יש איזה חיוב מובלע בתוך השלילה.
שלילה?
כן. נגסיון. את יכולה לשאול אותי, אני פה בשביל זה. מה? מה? בסדר. מה הופך את האתאיסט? הוא לא צריך לקבל שיש. אולי אני אסביר רגע. יש פה משהו שאני קצת מסובב אתכם. אני רוצה להיות ברור. היהדות איננה מאמינה שיש אלוהים, אבל היא מאמינה שהוא מדבר. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, התוכן של האמונה זו ההתגלות, הנבואה. והבסיס של אפשרות ההתגלות זה השלילה של האלילות. אז זאת אומרת, אם הוא מדבר, סימן שיש מי שמדבר. זו כבר הגדרה של, זה לוגיקה, מה שאתה עושה עכשיו. אבל זה לא חוויה, זה לא החוויה של האמונה היהודית.
כלומר, חוויה לא...
יותר מזה, בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, תמה, איך אפשר לבסס את האמונה על תוכן בלתי ניתן להשגה. אלוהים הוא לא ניתן להשגה, אז איך אתה יכול להגיד שנקודת היסוד של האמונה זה להאמין שיש אלוהים? איך אפשר להגיד דבר כזה?
זה כמו הפיזיקה הגרעינית.
זה כמו הפיזיקה הגרעינית, מדוע?
דובר על חלקיקים וחלקיקי חלקיקים שרק רואים את הסימנים שלהם, אבל...
כבר לא מבינים על מה מדובר. כן, 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 ודאי. ברור. אגב, בתחום אחר לגמרי, פעם נעשה מחקר על האמונות של הצרפתים. עשו מחקר. התברר, זה לא בצחוק, שיש יותר צרפתים שמאמינים שיש לאלוהים בן, מאשר צרפתים שמאמינים שיש אלוהים. כן, זה לא נשמע לוגי, אבל באופן קיומי זה הגיוני מאוד.
כלומר... נולד לו בן והוא נפטר.
אתה אומר עוד יותר זמן, כן.
אבל יש שם יותר יהודים היום שעובדים עבודה זרה,
יש יהודים שעובדים עבודה זרה?
כן.
זה יכול להיות.
לפי ההגדרה.
כן, 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 זה נכון, זה נכון. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה
קצת להסביר את זה יותר. אתם זוכרים מה שהסברתי לכם פעם על המתבולל ששולח את הבן שלו לבית הספר של הגויים?
כן.
זה בדיוק זה. כן, בבקשה, מה אתה אומר? נכון.
ויש כנגדם אוכלוסייה של אנשים שכמו שהרב מגדיר שהם אתאיסטים.
כן.
כלומר, לא מאמינים שיש שום דבר.
נכון.
הרב טוען שאלה שלא מאמינים שיש שום דבר קרובים יותר לאמת.
נכון.
כלומר, הם יותר מאמינים מאלו שמאמינים בכוח עליון.
זה חזרה על אותו הדבר.
אוקיי.
בסדר? כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול לגבי קרבנו המקום לעבודתו.
כן. יפה. אז מה אם היא לא הייתה שבוע שעבר? אז אסור לה לשאול שאלות? זה אותו טקסט. זה אותו טקסט. רד מנה. את אומרת, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שזה לא תלוי באדם, אלא במקום. זה התסכול של יציאת מצרים. כלומר, יציאת מצרים היא מעשה כוחני, שתפס אותנו, בלי שנרצה כל כך. כן? וזה צריך ריפוי. לכן אפשר לומר, בחג הפסח, בתורה לא כתוב במפורש שצריך לשמוח. גם בחג השבועות לא כתוב במפורש שצריך לשמוח. ובחג הסוכות כתוב פעמיים שצריך לשמוח. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן? ואיך שרים את זה? במנגינה עצובה. ושמחת, כן, עכשיו, זה הערה של ג'קי לוי, כן, הוא העיר על זה, אבל זאת אומרת, אבל זה מובן למה, כן, מוציאים אותנו מבית גידולנו, אולי זה היה טוב, אבל זה אלים, כן, לא שואלים אותנו כל כך.
כלומר, הגאולה של האדם לא תלויה בו בכלל.
לא, הגאולה הראשונה, בדיוק, ובגלל זה היה צריך פסח שני, כבר במדבר. ובשביל זה אנחנו משלימים את זה עם גאולה שבאה מן האדם, זה נקרא יום העצמאות. יום העצמאות זה הריפוי של החוויה הזאת. כן.
אז מי נתן את התורה? אני אעשה להאמין
לך. זה בסדר גמור, בסדר.
קידש אותנו במצוותיו, כי אנחנו מתפללים כל יום.
כן, כן.
אני
אקחל. אני מציע שתסתכל לרגע בעמוד 11. באמצע העמוד. קצת לפני האמצע. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. שים לב שלא נתנו לו שם. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. לא רוצים להגיד את השם שלו. ברוך. יהיה אשר יהיה, כן, מה אתה שואל? לפי מעשי אני נקרא. כן, כך אמרו חז"ל. יהיה אשר יהיה, פירושו, לפי מעשי אני נקרא. מעניין? יש אפילו בספר שמות, יש דבר מאוד מעניין. כתוב, ויומר לא תוכל לראות את פניי. מי אמר את זה? כן, לא כתוב ויומר השם. כתוב ויומר. זה מי אמר? מי שאין לו שם. תרצה מושג פילוסופי, האינסוף. כן, אבל גם האינסוף, זה הגדרה לא לגמרי מדויקת. זה מילה שלא מופיעה בתנך. כן, ויומר, מי שאמר. לא תוכל לראות את פניי. מי הם פניי? האותיות, יוד, כ, וו, כ, הם פניי. נשאלת השאלה, האם הפנים שלי, למשל, או הפנים שלך? נגיד, הפנים שלי. האם הפנים שלי זה אני? במידה מסוימת כן, כל זמן שאני חי. אבל זה לא ממש אני. זה אני ולא אני כאחד. מובן? אז גם פה הנעלם, הבלתי ניתן להשגה, קיבל, כלומר נתן לעצמו שם. ומאז אנחנו קוראים לו בשם. מובן? קצת מסובך. למה? זה כמו שלמשל, לפני ש... שילד מתחיל, נגיד, אדם בעל מקצוע. לפני שהוא בחר במקצוע שלו, איזה מקצוע היה לו? מה התשובה? לא היה לו, נכון? כלומר, זה שאתה קורא לאלוהות בשם, או מכנה אותו אלוהות, זה כבר שלב מסוים בהתגלות. בסדר? אבל זה לא המקור. כן, איפה היינו? כן, בבקשה. השאלה נפלאה, אני רק רוצה להבין מאיפה לקחת את זה.
ומעבר לזה, אני רוצה לשאול, למה אתה צריך קצת לדיון אקדמי בנוסח החוכמה של חכמי אירופה, ולא מקום של הכרעה מאוד פשוטה של... הרי אנחנו לא באמת מסוגלים להכיל את זה בספר. פשוט להגיד, מי שבוחר ומקבל את זה שיש אלוהים, מכורח ההכרעה הזו מסוגל ללכת עם הסביונות מסוימות,
שתי שאלותיך עמוקות מני שאול. לא, באמת, לא צוחק. זה שאלות יפות. אני, את השאלה הראשונה, אני איכשהו קצת התחלתי להבין, השנייה, אני לא בטוח שהבנתי אותה עד הסוף. אז בוא נלך אחד אחד, בסדר? אתה שואל מדוע הקדוש ברוך הוא מעדיף את השמיעה על הראייה. תשובה, כי הראייה מצמצמת. השמיעה פותחת. זו תשובה פשוטה. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, אני לא בדיוק הבנתי מה שאתה שואל, אז אני אנסה לנסח את מה שאתה שואל, תסביר לי אם הבנתי אותך. אתה אומר, השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה נשמע שאלה אקדמית, פילוסופית, מאוד יפה, אבל איננה השאלה האמיתית, אלא השאלה היא מה האדם מוכן לעשות בעקבות התודעה שלו. אני הבנתי אותך נכון? טוב, בוא נגיד לך אולי משהו אחר. בוא נספר את זה, נסביר את זה במונחים תנכיים, ואחרי זה נראה איך זה מתחבר לדברים שלך. בסדר? אתה איתי? הייתי אומר כך, המושגים יש אלוהים או אין אלוהים לא קיימים בתנך. זה מאוד מעניין, אבל לכל אורך התנך, אתה אף פעם לא תמצא אדם שמכריז שהוא מאמין שיש אלוהים, או שהוא מכריז שהוא מאמין שאין אלוהים. אין דבר כזה. הביטוי יש אלוהים, זה תמיד האם יש אלוהים בקרבנו או לא בקרבנו. כן? אבל על עצם הקיום של האלוהות, מעולם לא התקיים דיון על זה בתקופת התנך. כן. מה זה ויאמינו בשם? לא שהאמינו שיש אלוהים. אלא הם האמינו לשם. השם הבטיח להוציא אותם ממצרים, הם האמינו לו. כלומר, יש להאמין לו, לא להאמין בקיומו. כשאתה מבטיח לי משהו, שאלה אם אני מאמין לך או לא. אבל אני כעת לא דן בשאלה של קיומך. המפגש עם האלוהות בתקופה התנכית איננו מפגש רגשי, גם לא אינטלקטואלי. אלא הוא מפגש חווייתי. במידה וישנה התגלות, אז ההתגלות היא הנושא של האמונה. בסדר? כלומר, יש מי שאלוהים דיבר עמו, ויש מי שאלוהים לא דיבר עמו. זה הכל. בסדר? עכשיו, בתקופה הפוסט-נבואית, התקופה שבה אחרי התנך, אנחנו עובדים על זיכרונות. האם אנחנו זוכרים שאבותינו חוו חוויה, שאנחנו יודעים שהיא אמיתית, או אנחנו לא זוכרים את זה? במידה ואנחנו זוכרים, זה מה שהיהודים בחרו לעשות, הם החליטו לתת פירוש אינטלקטואלי לחוויה של אבותיהם. ולפעמים הפירוש האינטלקטואלי הזה היה לו גם השלכות רגשיות. לעומת זה, אצל היוונים, הוחלט שאבותינו היו ילדים קטנים, וצריך לבנות את הכל מחדש. מובן? כך שאני עושה הבחנה פה חדה בין התקופה של ההתגלות לתקופה שאחריה. האם סיפקתי אותך? לא. טוב, בסדר.
אבל עדיין אני
ברשותך,
אני רוצה לחזור לנושא של השמיעה.
כן.
כי לאורך כל התנ"ך, ההתגלות האלוהית בחיי האדם היא כזאת שאדם רואה אותו. רואה את מסב בעולם. ועוד פעם אני חוזר, כי זה מוזר, כי הוא בוחר להתגלות אל האדם דרך שמיעה, ומכורח השמיעה הוא צריך לקבל איזושהי התראה, ומסב אבל... ניסים גלויים שלכאורה באותה תקופה האדם
ראה. נכון.
אז עוד פעם יש פה קצת איזשהו עניין
שים לב לדבר מעניין. כשישראל מגיעים למעמד הר סיני.
ואני רק צריכה לחדש את זה, כי בסופו של דבר הניסים הגלויים היו כאלה שהם יכולים
אני הייתי אומר בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אלוהים ידע שמכוח הראייה זה לא מספיק. ולכן השמיע. למשל, ישראל מגיעים להר סיני, רואים כל מיני דברים. לפידים, הר עשן, קולות, כל מיני דברים. זה רעש, הרבה אפקטים.
אופרה.
כן? רואים כל מיני דברים. בסוף, אומרים בני ישראל למשה, בסדר, אנחנו מכירים את האפקטים. יש לך משהו משכנע? בסדר, תחכו שלושה ימים, ואז אלוהים מדבר. ברור? כלומר, מדובר פה באומה שהציוריות לא סיפקה אותה. בסדר? ואז השמיעה מתעלה מעל זה.
בכלל שהם ראו את הקולות.
ראו את הקולות. אתה יכול להסביר לי איך רואים קולות? אני אגיד לך איך רואים קולות. אתה רואה למשל מה שאני מחזיק כאן ביד? מה כתוב כאן? אגדה לעם ישראל. איך אתה יודע שזה כתוב שם? זה אותיות. ואתה אמרת שמה שכתוב כאן זה אגדה לעם ישראל. במילים אחרות, ראית את הקולות. אותיות זה לראות את הקולות.
דיבור כתוב
זה לראות קולות. פשוט לא.
יש לי שאלה למה
כן. שאמרת... כך הסביר רבי יהודה בן ברזילאי מברצלונה. כן.
האם זה אפשרי לחוות את הזיכרונות?
האם אפשר... אתם שומעים את השאלה... איך קוראים לך?
יקיר.
אתם שומעים את השאלה של יקיר? אז אני אחזור על השאלה של יקיר. יקיר שואל, האם אפשר לחוות את הזיכרונות? כלומר, להקים אותם לתחייה.
לא, השאלה שלי דווקא אם הם כבר בינינו, והאם אפשר להיות מספיק מחוברים בשביל לחוות אותם בדור שלנו.
אז אני לא בדיוק הבנתי את השאלה שלך. כלומר, אתה שואל, האם הקולות ששמענו, למשל, הם עדיין נמצאים בתוך הראש שלנו באיזשהו מקום, כן?
הראש שלנו בינינו, זאת אומרת, אנחנו מתבססים על זה שהכל אחד,
לא, יש הרבה קולות.
אז השאלה
היא... הרב יהודה אשכנזי היה רגיל לומר, הקול נדם, אך ההד לא תם. בסדר? כלומר, אנחנו ניזונים מהדים, לא מן הקולות. אבל מי שיכול לשמוע הדים, יכול לצפות להתחדשות הקולות. יש לנו אסטרטגיה חינוכית לשם זה, קוראים לזה למשל ליל הסדר. ליל הסדר זה בדיוק לצאת מחדש ממצרים. כן, בבקשה, דבר. מה? אתה אומר שזה לא מספיק להגיד שהם ראו אותיות. נכון, לכן הפירוש הזה לא מספיק. תראה עוד פירושים. איפה רואי סולימן? הוא לא פה? הוא לא כאן. טוב, הוא הבטיח לי משהו, אבל בסדר. לא נורא. איפה היינו? אז אפשר להמשיך? כן. מתחילה, אני קורא כאן בעמוד 12. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שנאמר. אז כל זה היה בגלל השאלה של טל על האפיקורסות, כן? שהאפיקורסות הצטרפה גם לעבודה זרה. שנאמר, ויומר יהושע אל כל העם. את הפסוק הזה גם התחלנו ללמוד בשבוע שעבר. אבל הוא עורר מספר שאלות, חייבים אנחנו להתייחס אליהם. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. אז הסברנו בפעם שעברה, שזה בעצם כמין שריד של ההגדה העתיקה, הגדת אורכסדים. וכאן עלתה לנו שאלה, אחת השאלות שנשאלו, ולא התייחסתי יותר מדי, היא, ואתן לו את יצחק. מה חסר? מישהו אמר שיש משהו שזועק.
ישמעאל.
היעדרו של ישמעאל, נכון? למה לא כתוב, ואתן לו את יצחק ואת ישמעאל? מה התשובה? אז מה? זה לא השם שנתן אותו. זה לא השם שנתן אותו, אלא זה אברהם שנתן אותו.
לא הבנתי.
היוזמה להוליד את ישמעאל איננה יוזמה אלוהית. לפחות לא מצד ההבטחה לאברהם. אלא היא יוזמה שבאה ממצוקה, משרה, החלטה של אברהם, להיענות למצוקה של שרה וכו'. הגר הייתה בעסק. מה שאין כן, יעקב ועשיו הם תאומים. אם כן, הם חלק מהתוכנית. בסדר? לכן, בישמעאל לא נאמר, ויתן לו את ישמעאל, אבל כתוב, ויתן לו, ויתן לי יצחק, את יעקב ואת עשיו. עד כאן מובן? טוב. כן.
אולי זה בגלל הדרך, שאלה שמוזכרים, הלכו בדרך פחות או יותר של האבות, וישמעאל סטה מהדרך הרבה אולי. לא נכון.
אתה...
היתומים התגיירו בסוף.
תנו לזאב להביע את התזה שלו. התזה של זאב היא שישמעאל לא מוזכר כי הוא לא הלך בדרכי האבות, ואילו עשיו שכן מוזכר הלך בדרכי האבות.
לא כל הדורות שלו, אבל בסופו של דבר הם, הנה הורדוס היה אדומים במוצר.
אז מה אתה רוצה לומר?
אבל הוא היה מלך יהודי.
אז אתה אומר,
האדומים האמיתיים נהפכו ליהודים. זה שקוראים לרומא אדום זה בסדר, זה שם, זה לא המצב.
אתה אומר אם כן שבסופו של דבר צאצאי עשיו הצטרפו לעם היהודי. כן, המלך זה לא בדיוק. לא בדיוק הצטרף. אבל יש בזה משהו, אני אגיד לך משהו, יש איזה מאמר שאני לא מצליח למצוא את המקור שלו, אבל אני בטוח שהוא קיים. שאומר, רוב גרים מאדום. זה מובא בכמה ספרי קבלה, אבל עוד לא עליתי על המקור העתיק של האמרה הזאת. אבל זאת אמרה כנראה נכונה. אנחנו רואים שיש, לא רק שיש גרים מהעולם הנוצרי ואין גרים מהעולם המוסלמי, כמעט. אנחנו גם רואים שלאורך הדורות התקיים דיאלוג יהודי-נוצרי, כלומר בין יעקב לעשיו, ולא התקיים דיאלוג יהודי-מוסלמי. עד היום. כמעט ולא היה קיים דבר כזה. וכנראה שזה בא לומר שבין ישמעאל לבין ישראל יש קווים מקבילים. לעומת בין יעקב לבין עשיו שיש תחרות, אבל התחרות הזאת איננה מונעת את הדיאלוג. הדיאלוג היהודי-נוצרי היה מאוד קשה, אלים, אבל הוא היה קיים. לעומת זה, הדיאלוג היהודי-מוסלמי מעולם לא התקיים. הייתה לעומת זה מה שנקרא פילוסופיה יהודית-ערבית. פילוסופיה יהודית-ערבית זה אפשרי. כי פילוסופיה, מדע, אלה הם תכנים אוניברסליים. בעצם תכנים יווניים במקורם. אז גם יהודים וגם מוסלמים לומדים יווניות. בסדר. אבל לגבי התכנים עצמם של הדתות, אם אפשר לקרוא לזה דתות, אין מפגש. כן? אם נאמר, המחלוקת בין ישראל לבין הנצרות היא מחלוקת בשמיים. ואילו המחלוקת בין ישראל לבין ישמעאל היא מחלוקת בארץ. זה שני עולמות שונים. מובן? אז יכול להיות שזאת הסיבה שזה לא מוזכר. מחלוקת תיאולוגית. אנחנו מתווכחים על תיאולוגיה נוצרית. גם התיאולוגיה של ההחלפה, אבל גם של השילוש וההגשמה, אם שמעת על זה. לעומת זה, עם הישמעאלים, דווקא אין לנו בעיה של עבודה זרה. האסלאם איננו אלילות. אבל הוויכוח הוא אחר לגמרי, על הארץ. זה. מה? אמר לי היום, מוסלמי אחד אמר לי, בעברית עילגת, אבל מאוד חשוב לו להסביר לי את זה. איך אתם אומרים, זה מדינה של האלוהים? אבל יש הפגנות של הומואים, זה דת זה, משהו כזה, כן? זה היה סגנון. כן? מה זה, הוא לא יכול, אתם עם ישראל, אז איך אתם לא מקיימים צורתכם? מה אתה אומר? הוא אומר, כמה דתיים יש במדינה? 20%? 40%? זה, אלוהים אוהב את זה. זה היה לפני כמה שעות. מה? טכנית?
זה בטוח לא, אבל
כהן?
הכהנים.
מה זה קשור לכהן פה?
שכהנים זה ממש אסור.
מה זה קשור לכהן?
יש עבודה זרה.
אז מה? נכון, יש עבודה זרה בכנסייה.
קבורים שם קדושים בפנים.
נגיד לא כהן, יהודי.
זה לא קשור לכהן או לא כהן. זה אסור, בלי קשר לכהן או לא כהן. זה אסור, אבל לא בגלל שהם כהנים.
לא
בגלל שהם כהנים. מה?
לא נכנס לעשות שם שום עבודה, סתם בשביל להסתכל.
השאלה לא הייתה אם מותר לעבוד שם.
אם מותר להיכנס.
אז השאלה
כן. כי זה עבודה זרה. זה בסדר, רגע, רגע, אם אתה אתאיסטית, את לא תשאלי את הרב. טוב, אז... כן.
אתה אומר שהישמעאל, מדינתו של ישמעאל, זה מחוץ לתוכנית האלוקית?
לא, זה מחוץ לתוכנית הישראלית. כלומר, עם ישראל יש לו אינטראקציה במהלך הדורות עם כמה זהויות. בבל, אדום, פרס וכו'. עם ישמעאל הוא עובר ליד. בסדר? זה משהו אחר. זה כמו בין השפחה בין הגבירה. אז אין דיבור. אגב, זה גם עמדה מוסלמית. מבחינתו של המוסלמי אין דיבור עם ישראל. זה לא קיים.
אז מה אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו...
דרך האמריקאים. לא, לא, אני לא צוחק. צריך להבין. מבחינתם של המוסלמים, האפשרות היחידה להגיע להסדר מדיני, זה רק, וזה בעצם החתירה שאנחנו רואים כל הזמן, אם זאת תהיה במידה מסוימת כפייה של הקהילה הבינלאומית. אבל לא שהם יהיו חייבים משהו למדינת ישראל.
אנחנו מדברים בחרב.
חרב זה לא דיבור.
אבל זה אינטראקציה, אנחנו לא מקבלים.
יש אינטראקציה, אבל זה משהו אחר. זה כוחות, זה לא דיבור. בסדר? ודאי שאנחנו נמצאים באותו כדור ארץ. הקדוש ברוך הוא שם אותנו באותו כדור. אז כנראה שיש מטרה בדבר הזה. אבל זה לא נקרא שהתחברת באמת. בסדר? טוב, איפה היינו? ואתן לאסב את הר סעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. מה פירוש הדבר? ואתן לאסב את הר סעיר לרשת אותו. כן, מה אתה רוצה? את נחור. למה הוזכר נחור? ולא הרן. להתייחס לשאלה שלו? שאלה עמוקה מאוד.
נחור זה היה אבא של שרה?
יש פה שאלה. כתוב כאן, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור. למה לא הוזכר הרן? רגע, השאלה שלך היא למה לא הוזכר הרן, או למה הוזכר נחור? גם וגם. טוב, אנחנו נצטרך לענות על השאלה הזאת, שתי השאלות ביחד. אז קודם כל להזכיר, קודם כל שנבין את השאלה. השאלה היא, תרח, אבי אברהם, היה גם אביו של הרן ואביו של נחור. ואנחנו רואים, לכאורה, בתורה, מתוך מה שעולים הפסוקים, שקמו לפחות שלוש אופציות מתוך הזהות של תרח. מה זה? מה? בשביל מה? תודה רבה. כמה סוכר שמת? אתה לא יודע. בסדר. שמת מה שצריך? בסדר, בסדר. מכאן שיש תקווה. לא להתייש אף פעם. כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, ג'א וולד, אין ייאוש בעולם כלל. נכון? כך כתוב, לא? כן. אז זה גוואלד? חשבתי שזה ג'א וולד. טוב. אז איפה היינו? כן, אז יש שלוש אופציות במשפחה של תרח, כיצד להוציא לפועל את היעדים של המשפחה. האופציה הדומיננטית היא זו של נחור. נחור, בלי להיכנס עכשיו לכל הראיות מהפסוקים, כי אנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס לכל הפסוקים, היה בעד מה שאנחנו קוראים קוסמופוליטיות יהודית. כלומר, האידיאל של נחור זה הקמת קהילות עבריות, השתולות על גבי תרבויות אחרות. לכן הבנים של נחור נקראים ארמיים. הם כבר לא עבריים. יש בתואל הארמי, לבן הארמי. לעומת אברהם, שקיבל הוראה אלוהית של הקמת זהות אוניברסלית. כלומר, אומה בארצה, איזה מין ישות מדינית, שאחר כך פועלת על כל האנושות. אבל מי שלא יודע להחליט אם הוא הולך לכאן או לכאן, הוא הולך לאיבוד. זה בדיוק הגורל של הרן. הרן היה מי שהיה בעצם קורבן השואה הראשון. ברור? וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. חז"ל ראו שמה סימן לרדיפה. הייתה רדיפה נגד העברים, והעברים היו מוכנסים לתוך כבשנים. ככה כתוב בחז"ל. באור, כן, אור זה התנור של הכסדים. כלומר, זאת זהות שאין לה המשך. אבל היו לו שתי בנות ובן. בת אחת התחתנה עם אברהם, בת אחת התחתנה עם נחור. כלומר, הניסיון לאמץ את פליטי השואה התחיל אז. ומה עם הבן? הוא לא יודע מי הוא, הוא מחפש את עצמו. בסדר? זה לוט. לכן הוא לא מוזכר. על לעומת זה, הרי האופציה הנחורית היא בעצם הבסיס של הגלות. כי כל פעם שאנחנו יוצאים לגלות, אנחנו חוזרים לעולמו של נחור. וכיוון שכאן מדובר על ראשית הגלות, הירידה למצרים, מוכרחים להזכיר שיש בתוך המשפחה של אברהם בסיס לגלותיות. תרח, אבי אברהם ואבי נחור, וחלקם הולכים בדרכו של אברהם להתיישב בארץ, וחלקם הולכים בדרכו של נחור לצאת לגלות. איך זה עובד? יצחק הולך בדרכו של אברהם לשבת בארץ. יעקב ובניו ירדו מצרים. מה עם עשיו? הוא בוחר באופציה שלא תהיה גלות לעולם. ויתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו. עכשיו זה מובן יותר? עכשיו אני רוצה קצת יותר להתייחס לנושא של עשיו שיורש את הר סעיר. כן. הוא זכה, ולכן הוא הפסיד. פשוט מאוד. ולכן הוא הפסיד. מי שלא גולה, איננו יודע את בורא העולם. אני אסביר למה הכוונה. את יודעת שהגויים נקראים ביהדות בשם אומות העולם. נכון? למה? כי הם שייכים לעולם. אז לפי זה עם ישראל למה שייך? לא לעולם. כן? כלומר, אנחנו אומה שאין לה מקום ברור בעולם. כן? זה אנחנו כמו בערך, כמו במשחק משבצות. הוציאו אותנו ממצרים, איפה שמים אותם? יש כנענים. יאללה, בואו נוציא את הכנענים, נשים את ישראל. מה, איפה נשים את הכנענים עכשיו? לא, אז הם הגיעו לאפריקה. כך אומר התלמוד. מה הם עשו באפריקה? פניקים. פניקים. התחילו להזיז משהו, איימו על רומא. רומא כבשה את פניקיה. ואז התחיל בלגן בעולם. ברור? כלומר, אנחנו גורם של אי יציבות. אז יוצא לפי זה, עכשיו, למה אלוהים צריך את זה? נשאל אותו, כן? למה הוא צריך את זה? תשובה, האם אלוהים בעולם שלו, בעולמנו, הוא גולה או תושב? מה את אומרת? את מבינה את השאלה שלי? אין לו מקום, אז הוא גולה. אז מי יכול להבין אותו? כן, אבל שהוא מגיע לשם זה לוקח זמן. כן? קבענו דייט איתו להיפגש בהר המוריה. ותראה איזה בעיות זה. כן? רק הנהג הערבי הזה שדיברתי איתו היום על הר המוריה, ניפח לי את הראש רבע שעה על הנושא הזה. כן? אבל הוא אמר, אמנם אלוהים היה פה, אבל עזב אתכם. כן? עכשיו, יוצא לפי זה, מי יכול להבין אלוהים גולה? עם גולה. יוצא לפי זה שההתיישבות של עשיו בהר סעיר החסירה ממנו דעת אלוהים אמיתית. אני אומר משהו מסוכן עכשיו. אני אומר, התיישבותו של עשיו בהר סעיר, זה שהוא לא מכיר חוויית גלות, זה מחסיר ממנו דעת אלוהים אמיתית.
אני
איתך? מה?
לא, יש לי בעיה
עכשיו
עם יום העצמאות.
יפה. לפי זה מובן מדוע היהודים כל כך מפחדים מהקעת שורשים. נכון? יש אצל היהודים האדרה של הגלות. אהבת הנדידה. אידאל הנדידה.
אבל אם ככה, אז כאילו, הם עשו אותנו ככה, לא אנחנו בחרנו בזה.
מי זה הם?
סליחה.
הוא.
הוא. המקום.
כן, הוא עשה אותנו.
ככה.
נכון, 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 נכון.
אז למה אנחנו, עכשיו יש התיישבות, יש מדינה, יום העצמאות וכל
ה... יפה.
ועכשיו מה עושים? מתחיל סיפור חדש.
נכון. אני אגיד לך משהו. יש יהודי אחד בישראל, אולי שמעת עליו, עמוס עוז. שמעת עליו? שמעת. הוא סופר נראה לי. אז הוא אמר פעם, בשבילי מדינה, דגל, צבא, כל אלה הם גויים נחס. נחת של הגויים. זה לא שלי. אני מקבל את זה, אבל אני לא לגמרי מזדהה עם זה. נכון, נכון. הוא אומר אפילו, אבל הוא הלך יותר רחוק. הוא אמר, אני ביחס לארץ ישראל כמו משה רבנו בהר נבו. הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. אני רואה מרחוק, אבל אסור להיכנס, כי זה מחלל. עכשיו, האמת היא שהעמדה הזאת איננה העמדה של משה, אלא העמדה של המרגלים. אבל צריך להבין, אם כן, שהעמדה של רתיעה מן הארציות, מן המדינה, זאת היא עמדה מושרשת בעומק הזהות היהודית. מובן? לכן השאלה שלך היא בהחלט במקום. אז למה כל כך לחגוג את יום העצמאות? עד כאן שאלתך? הבנתי?
לא באמת, אבל לא, זה לא. אני מאוד שמחה שנשמח ביום העצמאות.
אבל השאלה היא למה?
זו לא השאלה. השאלה האם היום העצמאות עצמו משנה את הדברים.
בוודאי. יוצא לפי זה.
כדי לשנות את הנודדות הזאת, את
ה... יפה, יפה. זאת אומרת שלצאת מן הגלות, זה לצאת מן הזמן אל המקום. זה קטגוריה חדשה של קיום.
טוב, אז מחר יהיה משיח? יגיע משיח? זו השאלה, כי זה באמת...
יפה. אני רוצה להסביר משהו. לא, לא, השאלות פה הן שאלות ממש יפות הערב, אני מבסוט מהן. נאמר ככה, אלוהים בגלות. מי שמבין אותו זה מי שחווה חוויה של גלות. אבל מה הוא רוצה אלוהים? לצאת מן הגלות.
אני לא בטוחה שהוא נמצא בגלות.
וכדי לצאת מן הגלות, הוא קבע איתנו שנעזור לו לצאת מן הגלות, וקבענו לו מפגש, דייט. יש לנו דייט קולקטיבי, בהר המוריה, בארץ ישראל, במדינת ישראל. כלומר, וכאשר קובעים, כשבחור קובע עם בחורה, אנחנו ניפגש בשעה פלונית, במקום פלוני, ולא מגיעים, זה ממש לא יפה. נכון. עכשיו, צריך לדעת, זהו, צריך לדעת שמצפים. כלומר, זה בדיוק העניין. כלומר, אנחנו בתהליך של יציאה מן הגלות. זאת אחריות עצומה.
בסדר?
יכול להיות. זה דייט בחשיכה למי שרואה רק חושך. נכון? אבל אפשר לראות גם את האור.
אני רוצה את כל האפקטים, הרב, כמו בהר סיני.
אתה יודע, יש... תקופת הגאולה היא כל כך מסובכת, שהיא מתוארת כחושך גדול. והיו חכמי ישראל שלא רצו לחיות בתקופה שלנו. אמרו, זה קשה מדי, תעזוב אותי. אני לא רוצה להיות שם.
מה, הם התאבדו?
והיה חכם אחד, לא, פשוט לא הגיעו. יש חכם אחד בשם רב יוסף בתלמוד, שהוא אומר עד רבה שהוא רוצה לראות, הוא רוצה לשבת בצל הגללים של חמורו של משיח. כן? כי הוא ראה בצל הזה הרבה אור. זה עניין של הסתכלות. אתה יודע, כדי לשבת בצל של גללים, צריך שיהיה הרבה גללים. זה הר שעושה צל. הוא רוצה לשבת בהר צל הגללים של הגאולה. בסדר? של הר צל.
כן.
כן. זה בעיקר ממקום. זה בעיקר ממקום.
האם ייתכן מצב
ש... אבל זה לא רק מקום, זה גם עצמאות. כן, אובדן העצמאות היא גם גלות. מה?
לכן מצב שהעולם יחרב לפני שיבוא המשיח?
אם הוא יחרב... שאלה מדהימה.
למה?
האם העולם יכול להיחרב לפני שיבוא המשיח? אם הוא יחרב, אז לאן יבוא המשיח? בוא תשים אותו.
אני רוצה שתרגיע אותי, כי אמרו שהלילה יגיע אסטרואיד בגודל של 3 מדרשי כדורגל קרוב לכדור הארץ.
את יודע מה, נדבר מחר בבוקר. אבל איפה הוא? אבל תגיד לי רק איפה הוא ייפול.
מה?
איפה הוא ייפול, רק שאני אדע.
לא ברור אם הוא יפגע בכדור הארץ, אבל הוא יעבור
כבר. לא רציני.
אולי יפגע, אי אפשר לדעת.
עזוב, אני רוצה לדעת איפה.
טוב. איפה שהוא לא יפגע, זה כנראה יחריף את האנושות.
אה, כן? זהו, אז זה הלילה... אז אין שיעור שבוע הבא?
אולי זה בית המקדש שנוחה.
אולי, לא יודע, אני פשוט מעוניין לדעת אם יש שיעור שבוע הבא או לא, להתכונן או לא.
אני חושב שבעולמו של מעלה יהיה השיעור.
טוב, נסתדר אז. אבל מה, יהיה לך אז עונש, אתה תצטרך להעביר את השיעור. טוב. עכשיו אני רוצה להוסיף כאן נקודה חשובה, אבל זה אפשר להבין, כלומר, כל הרתיעה מן העצמאות, מן חיי המדינה, זה משהו עמוק. זה לא סתם איזו השפעה חיצונית, שמאלנות חיצונית, זה משהו שבא ממעמקיה הזהות היהודית השורשית, והניסיון הגדול של עם ישראל זה לדעת להתגבר על זה.
זה לא זהות יהודית, זה זהות נחורית.
נכון, ונחור הוא מהמשפחה. עכשיו אני רוצה להוסיף לזה סיפור. רוצים לשמוע סיפור? סיפור שמובא במדרש רבה, בבראשית רבה. יש שם סיפור על איזה רומאי שעשה סעודה גדולה לכל בני הכפר שלו. הזמין את כולם, כולל היהודים של הכפר. והיה שם שולחן גדול, ועל השולחן היו כל מיני מטעמים, והוא טעם מן המטעמים, וראה שיש אחד המטעמים שלא טובל כראוי, והוא הפך את כל השולחן. שאלו אותו היהודים, מדוע בגלל מאכל אחד אתה הורס את כל השולחן? ענה להם, אתם מדברים ככה, כי לכם לא אכפת. כי לכם יש עולם הבא. אבל אני, יש לי עולם הזה. עולם הזה צריך להיות מושלם. דבר עמוק. לכן, יש מנהג אצל היהודים להקים מקומות הנקראים בשם שטיבלך. הייתם פעם בשטיבלך?
מכוער.
מה?
מכוער.
זה מכוער? לא תמיד. אבל תמיד יש פורמייקה שבורה, ותמיד יש חלון שלא תקנו אותו. ובלטה שצריכה טיפול, נכון? תמיד יש משהו כזה. זאת למה? האמת היא זה לא בלטה, זה מרצפה.
מרצפת.
מרצפת? מה אכפת לך? על כל פנים, זה אומר שיש איזו תחושה שאי אפשר שתהיה התאחדות מוחלטת עם העולם הזה. מרגישים צורך לשמור על איזושהי זהות מנותקת. קוראים לזה גר ותושב. הגר זה מי שמנותק. מי שיש לו תחושה של זרות ביחס לעולם. אלבר קאמי אוהב את זה. הזר. אבל יש גם מי שמרגיש תושב בעולם הזה. מבסוט, טוב לו. גר ותושב. זה המעמד, זאת העמדה האמיתית של האדם בעולם הזה. איך אמר רבי יהודה הלוי? כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כלומר, בסופו של דבר, אני חוזר אל האדמה, אבל אני כגר בעולם הזה. ואברהם אבינו ניסה ללמד את זה לאנשי חברון, שאיתם הוא היה, ונחת. אמר להם, גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם כעת. מה הם אמרו לו? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אתה מדבר ככה בגלל שאתה אדם מיוחד, אלוהי. אנחנו עם הארץ. אז אברהם לא הצליח להעביר את החוויה הזאת לחבר'ה שלו. אבל הכתוב אומר, כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ. מה פירוש הדבר? כי גרים ותושבים אתם עמדי. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. ואם אתם תושבים עמדי, כן, הוא אמר לי, עמדי. כן. ואם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. בסדר? הלאה. אז זה קצת קשור לנושא שביררנו. כלומר, ויתן לאסב את הר סעיר לרשת אותו, זה מוציא אותו מכל הדיאלקטיקה של גלות וגאולה, ממילא של דעת אלוהים. לפי זה אפשר להבין מדוע בני אדום בנו לעצמם תיאולוגיה שלמה שכל עניינה להציל את האדם מן האבדון. כן? כלומר, מה הרומאים עשו כשהם הקימו את הנצרות? הם דאגו לזה שהנפש לא תובד מן העולם האלוהי. כי הנחת היסוד של הנצרות זה שכל בני אדם יש להם חלק לגהינם. אבל צריך לעשות איזשהו נס כדי שיהיה להם חלק לעולם הבא. בעוד שבישראל אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה לא עומד לשאלה בכלל. אבל מה עם העולם הזה? זה הקושי. טוב. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק. ובזאת אנחנו עוברים אל הפסקה הבאה. ויעקב ובניו ירדו מצרים, ברוך שומר הבטחתו. לישראל. אגב, סליחה שאני קצת מתעכב. ויעקב ובניו ירדו מצרים. מה זה אומר? זה אומר ההחלטה לרדת מבמת ההיסטוריה. יש זמנית בהיסטוריה שאנחנו לא לוקחים אחריות על הנעשה. אז מי אחראי?
אחריות על מה?
על הנעשה. כן. במשך אלפי שנות גלות, העם היהודי חיי הישרדות. לא אכפת לנו, או אין ביכולתנו, לטפל בבעיות העולם. ברור? זה, ויעקב ובניו ירדו מצרים. היום אנחנו חוזרים לזירת האחריות.
היום אנחנו מנהלים את ארצות הברית.
יפה. אני חוזר על השאלה של טל. איך אנחנו מטפלים היום בעולם? כתבנו מוסר שמקורבים לנשיא ארצות הברית הביעו אי נחת ממה שמכנים המעורבות של הלובי היהודי במדיניות החוץ של ארצות הברית.
אוקיי, אבל זה קשור
לזה
שיש
עכשיו מדינת
ישראל?
ודאי שזה קשור. בסופו של דבר, אתה יודע מה, במה עסוקים באופן קבוע במדיה העולמי, במדיה העולמי מזה 50 שנה? על מה מדברים כל יום במדיה? על הסכסוך הישראלי-ערבי, כן? זה לא שלא מדברים על דברים אחרים, מדי פעם מדברים פה ושם. כשרוצחים מיליון אנשים ברואנדה, אז רואים לנכון מדי פעם בכל זאת קצת לדבר על זה. אבל היותר מעניין זה אם זרקו אבן על מישהו והוא עכשיו במצב קשה פסיכולוגית. עכשיו, זאת אומרת שיש התעסקות כפייתית של העולם, אובססיה ממש.
הבעיה שלנו.
כן, זה אובססיה ממש להתעסק בעם ישראל. אז כנראה... איך אנחנו פותרים את הבעיות של העולם? אנחנו עובדים על זה יומם ולילה. איך אנחנו עושים? זה אנחנו פשוט מקימים מדינה למופת, שמשמשת כדגם לייצוא, שממנו אומות העולם מקבלים הקרנה.
אבל בסדר? בלי קשר לשאלה שלו, אנחנו מייצאים טכנולוגיה,
מה?
מתקדמת.
העגבניות השרי והדיסקונקי?
לא, לא רק, זה טכנולוגיה ממש.
כן, אבל זה
יותר...
כן, אבל בזה אנחנו מוכיחים שאנחנו טובים בכישרונות... בזה אנחנו מוכיחים שאנחנו טובים בכישרונות של עשיו. כן? כלומר, אתה אומר יש פרסי נובל יהודים. טוב, סחתן. זאת אומרת שאנחנו אדומים טובים. בסדר? לא בשביל זה נבחרנו מכל העמים. כן.
אז מה
אנחנו מקימים מדינה למופת. אנחנו המדינה הטובה ביותר בעולם, גם מבחינה מוסרית.
וואו.
ודאי.
זה הרב אומר את זה ברצינות.
לא, לא ברצינות גמורה.
אנחנו מדינה מוסרית?
הכי מוסרית בכדור הארץ.
הכי לא מוסרית. אנחנו צבועים, בצביעות אנחנו מוסרים, אבל לא
במעשה. מה? אנחנו המדינה היחידה שנמצאת קרוב ל-70 שנה במצב של מלחמה מתמדת, והיא הצליחה להישאר דמוקרטית ולקיים יחס הוגן כלפי מיעוט עוין בתוכה. הבנת את זה? זה מגמה מוסרית, ודאי. מי אמר שמלך זה לא מוסר?
לא,
תלוי לפי המצב.
אתה דוגמה לדמוקרטיה.
נכון, יכול להיות שמלך.
אין מדינות ערב שיש
עליהם,
שיש להם
דמוקרטיה. מה? כן, זה צריך ללמוד. מהו המשטר האידיאלי? ברור שככל שאומה מתקדמת יותר, היא זקוקה פחות לפטרנליזם. ברור. אנחנו מוסרים מהרבה מאוד בחינות. המוסר של אומות העולם הוא סך הכל, המוסר המצוי היום, הלא הוא המוסר הנוצרי, הוא תוצר יהודי. הרי היהודים הם היחידים בעולם שיוצאים ידי חובת המוסר הנוצרי. הם המציאו אותו. כן? זאת אומרת, זה באמת כך. עכשיו, בגלל זה אנחנו לפעמים גם מאמצים נורמות שמעוותות, בהחלט. אבל הנורמות האלה, אנחנו היצרנים שלהם.
סליחה הרב, אני מוכרח פה...
אתה מוכרח.
נקודה אחת.
כן, בבקשה, דבר.
אני חושב שמבחינה סוציאלית, שוודיה או פינלנד, מדינות יותר מוסריות מישראל. כי פה הבן אדם החלש...
משהו רכוב.
‫שנעזר לנפשו בצורה... תסתכל בבקשה על שרידי השואה שחיים בארץ. ישמע כל יום בתקשורת איך הם סובלים, איך הממשלה מדברת שהיא תעשה למענה ולא עושה למענה כלום.
ימה.
זה נקרא מדינה מוסרית.
כן. אנחנו סופר מוסריים, ויש לי הרבה מה לומר על הנושא הזה. ואני רוצה גם להגיד לך מה שהדוגמה שהבאת מדנמרק, עד רבה, אני חושב שיש משהו רכוב בממלכת דנמרק, ואני לא היחיד שאמר את זה. ויש לציין ש... ברגע שאנחנו מדברים על חזרה אל הטבע וזכויותיהם של בעלי חיים, האוזן היהודית שלי מחכה לפוגרום הבא. מה? כן. ברגע שמדברים על חזרה אל הטבע וזכויותיהם של בעלי חיים, האוזן היהודית שלי ממתינה לפוגרום הבא. בגלל שהחזרה אל הטבע והרגישות הירוקה גונזים, כפי שזה אצל אומות העולם, נאציזם. כלומר, נאציזם, כן, כלומר, איזה מין ההפיכה של האדם מישות, מאישיות מוסרית, לישות טבעית. וברגע שאתה הופך את האדם לישות טבעית, הדרך לנפילתו המוסרית קרובה. כפי שהוא הוכח בתנועות החוזרות אל הטבע, הרומנטיזם הגרמני של המאה ה-19, והפשיזם שזה הוליד במאה ה-20. צריך להיות מודע לזה.
זה עדיין לא אומר ש...
זה לא אומר שאין מקום... בוודאי שצריך לרחם על בעלי חיים, ובוודאי שצריך לחזור אל הטבע.
יש להם נשמות של צדיקים שהתגלגלו...
אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אבל מי שיודע לעשות את זה נכון, זה אנחנו ולא הם.
אז בוא נוכיח את זה.
אנחנו יכולים להוכיח את זה. בסדר? אבל אנחנו עובדים על זה. כבר איזה כמה? כמעט 70 שנה שאנחנו...
הנקודה שהתגשתי זה הנקודה הסוציאלית בין בני אדם, לא חזרה לטבע דווקא.
לא.
אבל זה לא, אתה לא...
לא. אבל זה אמרתי לך שאני לא אדבר.
אנחנו לא חיים בצפון כדור הארץ ואין לנו אף אחד סביבנו. זה לא אותו דבר.
טוב. אני מציע לך לעסוק... הרבה בסניגוריה על עם ישראל, אתה תראה כמה שאנחנו נפלאים. ברוך, אגב, אתה יודע, אולי הערה קטנה בנושא הזה, בלי קשר לדיון שלך על סוציאליות וכו'. כששני ישראלים נפגשים אחרי הרבה זמן שלא ראו אחד את השני, אהלן מה נשמע? בוא נשתה משהו. הולכים לבית קפה. מה מדברים במשך שעתיים? כמה שרע במדינה. נכון? אחרי שעתיים של שיחה, טוב, אני צריך ללכת, ואז מה אומרים? יהיה טוב. זאת אומרת, כל זמן שאני בשליטה על מה שאני אומר, אני ביקורתי. ברגע שלרגע אחד, כשאני צריך ללכת, אני כבר לא שם לב מה שאני אומר, האופטימיות הבסיסית של הזהות היהודית פורצת. ואתה אומר, יהיה טוב. ואז, לא, זה מברר שהישראלי אומר רוב הזמן מה שהוא לא חושב באמת, ולפעמים הוא אומר את מה שהוא חושב באמת. וזה, אתה ישראלי, לא?
למה כל כך הרבה עוזבים את הארץ?
מתוך אידיאליות. עכשיו, יותר מזה, כשהישראלים עוזבים אחד את השני, הם שואפים לאיחוד התרבות העולמית, בין אדום לישמעאל, ואומרים יאללה ביי. נכון? טוב. עכשיו, בואו נתקדם. ברוך שומר הבטחתו לישראל. ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה זה הסיפור הזה? זה אומר קודם כל, זה פסוק ענק, כן? זה פסוק מלא תוכן. דבר אחד מפה ברור מאוד, שהגלות איננה תוצאה של חטא. הרי בזמן שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, לא היה שום חטא. מסקנה, הגלות איננה תולדה של חטא. לא, זה הסיבה שזה לוקח ארבע דורות. אבל עצם הגלות איננה בגלל החטא.
רק הגלות הראשונה.
מה? כן, ככה אתם אומרים? הנה כתוב ידוע תדע. אמרו חז"ל, ידוע כמה פעמים. זה יקרה כמה פעמים. זאת אומרת שהירידה למצרים היא האב טיפוס של הגלויות. כי אנחנו רואים שאנחנו מתפקדים כעם בתהליכים של גלות וגאולה מספר פעמים בהיסטוריה. מה? אז זה בלוף. עובדים עלינו. הנבואות עובדים עלינו. כלומר, מפילים עלינו תיק. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט מראש שצריך שעם ישראל יצא לגלות. מדוע? אולי עוד נעסוק בזה. אבל זה לא יפה להגלות מישהו שלא עשה כלום. אז מחכים לנו בפינה. אז על הפיפס הראשון שאנחנו עושים, יאללה, גלות. ברור? אבל זאת לא הסיבה האמיתית. אז זה נכון, מה שאנחנו אומרים בתפילות שלנו, מפני חטאינו, גלינו, מארצנו, זאת אמת. אבל זאת אמת על גבי כוונה יותר עמוקה. והיא להוציא אותנו אל הגלות, מה שלא יהיה. ברור? אבל אפשר לצאת לגלות בכמה אופנים. היה אפשר, למשל, שעם ישראל יודיע לאומות העולם, תדעו לכם שביום פלוני אנחנו, עם ישראל, מתכוונים לצאת בגלות אליכם. ואז אומות העולם היו מתרגשים מאוד ואומרים, שמענו שעם ישראל מגיע. ופורסים שטיח אדום, ויש כיבוד, ואיך שסדר בשרי חלבי, וכל דברים האלה. כן? והיינו באים בכבוד רב, גולים, לשבועיים, וחוזרים. זה היה אפשרי, כן? אבל מכיוון שעשינו הרבה שטויות, אז זה נעשה בצורה איומה. אבל זה חלק מתוכנית. כן? זה הכוונה. ידוע, תדע, כי ירי יהיה זרחה. זהו, גמרנו. שלוש גלויות מספיק. כן? גלות מצרים, גלות בבל, גלות אדום. איך יודעים? אני מוכן לענות על זה, אבל רק רגע. אבל הרעיון הזה, שמחצית מההיסטוריה שלנו הייתה בגלות. אולי אפילו קצת יותר ממחצית. לא, לא הרבה יותר. כמה פעמים היה גלויות? 210 שנות גלות מצרים, 70 שנות גלות בבל, 1880 שנה של גלות אדום. אז יוצא 1800 ועוד...
2000 שנה בערך.
לא, קצת יותר מ-2000.
280
1,880. תוסיף לזה 210, כבר יוצא לך 2090, תוסיף לזה עוד 70 שנה 2160. בסדר, עכשיו בוא נראה כמה זמן כן היינו בארץ. תיקח 890 שנה, לא, עושה 850 שנה מיהושע עד גלות בבל, בסדר? ותוסיף לזה עוד 420 שנה של גלות, של בית שני.
1270.
כמה?
1270.
ותוסיף גם, לא, ותוסיף גם עכשיו. אז אתה צודק. אז בעצם היה הרוב בגלות והמיעוט בארץ ישראל.
הרב שכח גלות אחת.
בי?
של יעקב בחרן.
אם אתה לוקח את תקופת האבות, אז זה כבר מתחיל להיות מסובך יותר. בסדר, אבל אני... כן, התחלתי ממצרים. אבל לכל פנים, אנחנו רואים שאנחנו אומה שמשחקת על דואליות כזאת. גלות גאולה, גלות גאולה. אתם זוכרים גם שדיברנו על השאלה ששאלתי אותה מקודם, האם אלוהים גולה או תושב? אבל האמת היא שבמידה מסוימת אלוהים גולה, מצד שני אלוהים תושב. כלומר, עולמו של הקדוש ברוך הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא או מסתיר אותו? אפשר גם וגם לומר, גם מסתיר וגם מגלה. ולכן אנחנו באופן טבעי, ההיסטוריה הקולקטיבית שלנו היא היסטוריה של גלות וגילוי כאחד. המכנה המשותף זה האותיות ג' למד, גל. כן, הגל הוא גם גולל וגם גילוי כאחד. אז יש לנו שני צדדים כאלה, אז כנראה שזה חלק מהמבנה של ההיסטוריה היהודית. אבל מה זה אומר? יש פה מספר שאלות, כולל השאלה, יש פה מספר שאלות, כולל השאלה של אסתר, מניין לנו שזה נגמר? כן? שגם קשורה קצת לשאלה שלך על יום העצמאות. כל זאת ועוד, בפעם הבאה, שלום.